בוקר טוב לגילה אלמגור.
בוקר טוב לנורית קנטי.
כלת פרס ישראל לקולנוע. גילה אלמגור אגמון.
נכון.
זה נהיה קצת יותר חשוב עכשיו לציין את זה, לא?
זה מאוד חשוב לי. למרות שאני כבר הייתי גילה אלמגור אגמון, כשנכנסתי למועצת עיריית תל אביב, שמו שם שלט, חברת מועצה, גילה אלמגור אגמון.
יפה. אנחנו מציינות את זה במיוחד היום, גם בגלל שבעצם אנחנו יושבות כאן בשעה שבעלך המנוח, יעקב אגמון, זכרו לברכה, ישב פה הרבה מאוד שנים, מול המיקרופון הזה.
כ-40 שנה, אולי יותר.
היית מאזינה כל שבוע?
לא, בכלל, בשנים הראשונות הוא אמר, את רוצה לשמוע, תשמעי בחדר אחר. אני כבר שמעתי את זה, זאת אומרת, ואני מאוד הייתי סקרנית לשמוע, והיום בכלל, אם אני יכולה לגנוב משהו מקולו, ואני מכורה.
כן? מתגעגעת.
מתגעגעת, זאת המילה.
טוב, תכף נדבר גם עליו כמובן. אנחנו תמיד פותחים פה את השעה הזו בשאלה, מה את עושה בשעה הזו בשמונה בבוקר בשבת?
תראי, לצערי, השנה, בעצם זה התחיל בסגרים של הקורונה, אחד אחרי השני, ומאז שהגמון הלך לעולמו, הלילות שלי לבנים, אני בקושי ישנה, ואז עם בוקר, כשעולה השחר ואנשים קמים, ואם אין לי עבודה בבוקר, אני נשארת במיטה לאורך היום ולא יוצאת מתחת לשמיכה. זה ימים מאוד קשים.
קשה עלייך התקופה.
מאוד מאוד, זה שנה ארורה. זה כבר שנתיים מאז שיאנקלה הלך, ואלה שנתיים קשות מנשוא.
איפה את מוצאת בכל זאת נחמה?
זאת לא נחמה, אלא לפחות אני עובדת. אני משחקת בתיאטרון העברי, בהצגה שנקראת ברלין, שהיא הצלחה פנומנלית. אז כאילו שאני אוספת את עצמי לקראת השעה ו-40 שאורך ההצגה, נגמרת ההצגה, אני מורידה את האיפור, ואני נובלת אל תוך עצמי. וככה אני חיה.
וכך את גם אוספת את עצמך כל פעם שאת צריכה, כן. למשל, ללכת לחזרות, להקראות של טקסטים.
עכשיו אין לי חזרות. כשיש לי איזושהי פעילות, כמו לקראת התיאטרון נטו, אז אני כמובן אוספת את עצמי, כדי שלא ירגישו שאני לא ישנתי, וכדי שלא ירגישו שזה... בכלל, המילה שלא ירגישו היא נכונה לי. אני כמו הכלבים. כואב לי, אני הולכת רחוק.
מצד אחד, את אומרת שאני שלא ירגישו זה מילה שנכונה לי, ומצד שני, אין לך שום בעיה להודות, אני שנתיים באבל כבד.
נכון.
עד כדי שאני מתכנסת מתחת לשמיכה.
נכון, זה נכון. תראי, גם זמן צריך זמן. תמיד אמרו לי, את יודעת, הזמן יעשה את שלו, ואת אישה חזקה, כל הזמן אומרים לי, את חזקה, זה כאילו שזה איזה מין גריפה שעוברת, וזה לא. אני יודעת שהזמן צריך זמן, ואם אני חזקה או לא חזקה, זה לא משנה, כי הריסוק הנפשי שבא עם הליכתו של ינקלה, שהוא איבר מאיבריי, אין לי הסבר אחר. זה 60 שנה שאנחנו יחד, וזה חיים כל כך עשירים ומעשירים, ולחיות לצידו של איש כמו אגמון, אני זכיתי, ויחד זה חיים מאוד מאתגרים, מאוד מאתגרים. את רוצה להיות חכמה, אני מדברת על עצמי כמובן, חשוב היה לי, איש כל כך חכם, שלא יגלה שאני לא יודעת כל כך, ושאני לא כל כך חכמה. כל הזמן חשבתי, מה יהיה אם יום אחד הוא יגלה שאני בכלל לא חכמה?
בחייך, עשרות שנים לצידו, ועדיין הרגשת שאת צריכה להוכיח את עצמך?
תשמעי, את יודעת, כשהתחתנו בפעם השנייה, הצעתי את עצמי למכרז, והיה לי פה שלט בהרצה, ועל הגב היה שלט on test, כי תמיד הוא היה אומר לי, גילוש, את עוד בהרצה, אל תקחי אותי for granted. בכלל, החיים היו כל כך שזורים בהומור. אני תמיד אמרתי לו, ביום שתפסיק להצחיק אותי, אני עוזבת אותך. וביום שהוא עזב אותי...
הפסק לצחוק.
הוא הפסיק להצחיק אותי. אמרתי לו, ינקלה, לא, 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 תצחיק אותי. ועוד היה נדמה לי שהוא עוד מחייך. קודם כל זה רכבת הרים. זה לא שהכל איזה מין סבבה, חיים על מי מנוחות, זה כן. היה משעמם.
לא נשמע לי שאתם שניכם הייתם אנשים של מי מנוחות.
לא, אין סיכוי. והעובדה שזה לא, זה כל הזמן היה איזה מתח, מה הוא יביא, מה יהיה חדש, איזה רעיון, כי בלילה הייתה לו ערימת ניירות וכמה עתים, ובלילה, מתוך שינה, הוא כותב, אני אומרת, ינקלה, תדליק את האור, אני ערה, ולא צריך לחרוק עם הנייר, והרעיונות היו באים לו בלילות, ובבוקר עם הקפה, אני אומרת לו, מה רשמת שם? אז הוא אומר, יש לי איזה רעיון, מה את חושבת? זה אושר כזה, והשראה, והאשרה, כן? גם האנשים שסבבו אותו, היו כל כך חכמים, ואני תמיד דימיתי את עצמי כמישהי שמתחת לשולחנות מלקט פירורים. כל החיים.
כל החיים שלך, גילה אלמגור, רוב החיים שלך, את בעצם הדמות המובילה בתיאטרון, בקולנוע, קלת פרס ישראל לקולנוע, מלכת התיאטרון הישראלי, מלכת הקולנוע, כל המושגים האלה, את כותרות כאלה ראית למחביר, ועדיין נשארה בך הילדה שמלקטת פירורים?
בוודאי, אני חושבת, אני תמיד אומרת, מכל פירורה השכלתי, כי ההשכלה הפורמלית שלי סיימתי באמצע כיתה יוד. זאת אומרת, אין לי אפילו 10 שנות לימוד, אבל אני אמביציוזית. מאוד, וסקרנית מאוד, שאלה שני נתונים מובילים, כך שהיה ברור לי שאני לא אשאר הטמבלית הזאת שאני חשבתי שאני. כל מה שרציתי ללמוד, ועוד לא חדלתי ללמוד, אני כל הזמן מאמיסה. המסעית שלי עוד לא...
העגלה עוד מתמלאת.
העגלה עוד מתמלאת, כמובן. וכשאני אומרת שאני מלקטת פירורים, את יודעת, את לא תמצאי אותי באיזה בית קפה יושבת רגל על רגל. שנים, אין לי פרלמנט של חברות. זמן הוא ערך עליון בין השאר, כמו חברות, כמו... אבל זמן אסור לבזבז. אסור לי לבזבז את הזמן, בעיקר היום עם רום גילי, אני יודעת שהרוב מאחוריי, וטוב שכך, בימים האלה בטח שטוב שכך, אבל חבל, אני יכולה לעשות כל כך הרבה דברים בזמן, שאם הייתי יושבת, הקפה הכי טוב יש לי בבית מול הים, והמראה הכי נהדר מול הים, ואני מוקפת בעציצים שלי ובצמחים שלי. ינקלה תמיד אמר שאני חולת עצצת.
אבל תגידי, את דיברת על זה שזמן זה ערך עליון וכל כך חשוב לך באמת למצות כל דקה, ולפני כן דיברת על הקושי הזה לפעמים פשוט לצאת מהמיטה ולהעביר יום שלם תחת השמיכה.
כן.
חלק מהקושי זה גם עצם העובדה שאני גילה אלמגור, ככה אני מעבירה את הימים.
זה נורא, זה בשבילי נורא. תראי, כמעט ניתקתי את כל קשרי החברתיים. הם הצטמצמו למינימום. קשה לי לדבר. אני בטלפון משתמשת רק כשאני חייבת. הוא רוב הזמן על שקט. אני זקוקה לשקט, בלי רעשי רקע. אני יודעת שזו תקופה, אני חשבתי שעם הליכתו של ינקלה, אני אחזור לכתוב. כי מסתובבים דברים בראש, ואני כותבת ביד, אני לא מקלידה.
את לא מקלידה על המחשב.
לא, אני בכלל, המחשב הוא ממני והלאה. הוא אויב שלי.
מה את אומרת?
כן, יש לי בעיה. ואני לא מסוגלת לכתוב שורה. השורות מסתדרות לי בראש, עד לרגע שאני צריכה לבצע. אבל אני, בזה אני מאמינה שאני, זה עוד יקרה. על זה אני מאמינה, זה חייב לקרות. כי כל כך הרבה דברים מסתובבים לי בראש. מה גם שאני מטרידה את ינקלה, אני מדברת איתו, אני כאילו כותבת אליו, אני... אוי, כן.
תגידי, את זכית, והיית ועדיין קלת פרס ישראל לקולנוע. הוא לא זכה, על אף התרבות האדירה שלו לתיאטרון הישראלי, ובכלל התרבות הישראלית, נכון. הוא לא זכה בפרס ישראל.
וזה...
עד כמה המתח הזה, אם בכלל היה?
לא היה מתח בכלל, בעניין אני זכיתי ואתה לא, אבל כשאני זכיתי, היה כל כך ברור לי שהבא אחריי, כי אצל חנה מרון וינקלה רכטר זכרם לברכה, הם שניהם קיבלו בזה אחר זה, הייתי בטוחה כי כל כך הגיע לו. הרי אין מזם תרבותי בארץ הזאת שידו של אגמון לא בזה. את יודעת, בית לסין חגג 40 שנה. ציפי פינס לא הקימה את בית לסין. לא. גם לא איבצ'ר, ידידי הטוב. לא. ינקלה, מהמקום הקטן הזה של ההסתדרות, בפינקס שם, הוא הפך לתיאטרון נוסע, והוא המציא את היום תיאטרון ארוך, והוא המציא את המרטף העליון. מה הוא לא עשה מהמקום הכל כך קטן? כשמדובר בתיאטרון, והוא הקים את תיאטרון בימות, תיאטרון פרטי, מהכסף שלו, רפרטוארי, כמעט אין דברים כאלה בעולם, והאומץ שלו, והראייה הרחבה של מה זה תרבות, שתרבות זה לא רק תיאטרון, השפע של רעיונות שהסתובבו לו בראש, אני זוכרת התיאטרונטו, שהסתובב לו בראש בלילה, ובבוקר עם הקפה, הוא אומר לי, מה דעתך? אני אומר, זה רעיון נהדר, כי על דברים נפלאים שהוא עשה, אמרתי, לא טוב. על איש חסיד היה, אמרתי, מה פתאום ינקלה עכשיו אחרי מלחמת כיפור? מה פתאום? שירים חסידיים, את מי זה מעניין? הוא אומר, לא כמו פאות וטליתות, ג'ינסים, גיטרות. ואמרתי, כן, אבל זה... הוא אמר לי, על מגור? עד שיוצאת ההצגה, אל תשאלי אותי על החזרות. ואם תתנהגי יפה, אני אזמין אותה.
נו.
כן, וכך היה. הרבה דברים ברוב טיפש, גם על שאלות אישיות.
התוכנית פה בגלי צהל.
כן, הוא חזר מהפגישה המקרית לחלוטין עם יצחק לבני, בקפה רובל בתל אביב.
שהיה בעבר מפקד גלי צהל, כן, יצחק לבני.
וינקלה נכנס לרובל, יצחק לבני היה למעלה, ירד אליו ואומר, אגמון, יש לי בשבילך רעיון.
וכך נוסדה שעה מיתולוגית.
כן, השעה הזאת של שאלות אישיות, והוא בא הביתה, ואני אומרת לו, ינקלה, תראה, זה רעיון מאוד יפה, אבל לא מספיק שמבקרים אותך על ההצגות שאתה עושה ועל הדברים. אתה צריך גם את זה. לא היית בגלי צהל, לא היית בזה, והוא אומר לי, תני לי לחשוב, אגיד לך מה החלטתי. והוא כל כך צדק, ואני כל כך טיפשה, באמת, ואני חושבת שהוא היה מראיין אדיר. הוא הביא לרעיונות את כוח ההקשבה, את הקשב, שבדרך כלל, אני כמרואיינת, זה לא תמיד, הנה את מקשיבה ואני מעריכה את זה, אבל...
זו השעה, זו שעה של הקשבה.
כן, וזה כל כך היה בעיניי נפלא. אנשים באו וישבו, לפעמים הם התחילו לדבר מבלי שהם ידעו שהתוכנית היא כבר מוקלטת.
שזה כבר מקליט.
כן.
את מספרת כמה פעמים את אמרת לו לעזוב, זה לא מתאים וזה לא יצליח וכולי. איך הוא היה בתור אדם שמעביר ביקורת או מחווה דעה כלפייך? היית מופיעה מפניו, עושה איתו חזרות, נעזרת?
לא, חס וחלילה, לא, אבל לא היה תפקיד בתיאטרון, מאז שהיינו יחד, שהוא לא היה נוכח, לפחות בחזרה הגנרלית. יום לפני שההצגה עולה. אני לא מאמינה לאף אחד עד היום. לא האמנתי לאף אחד, חוץ מאשר ליעקב אגמון. כי ידעתי שהוא רוצה רק בטובתי. והוא היה מגיע לחזרה גנרלית. אם הוא היה בניו יורק, אני לא אשכח את זה. והייתי הוא הגיע ללילה אחד וחזר לניו יורק.
לצפות.
כן, בחזרה הגנרלית. והלכנו לאכול אחרי זה, והוא אמר לי את כל ההערות שלו. ואחר כך חזרנו הביתה, ודיברנו, דיברנו עד הבוקר, והוא עלה לטיסה.
ומימשת את כל ההערות?
כן. הראייה שלו הייתה מדהימה. תראי, לבמאים אני מקשיבה, אלה שאני מעריכה.
אבל את עובדת עם כאלה שאת לא מעריכה?
לפעמים קרה, כי אני משחקת בתיאטרון רפרטוארי, ואז אומרים לך, תעשי את זה, take it or leave it. אני לא אוהבת לעבוד עם במאים שלא עושים שיעורי בית. במה יכול לבוא לצוות השחקנים ולהגיד, תסלחו לי, אני לא יודע... איך לפרק את הסצנה הזאת. בואו נשב ונחשוב, וכל מי שרוצה להגיד משהו, ננסה יחד. אבל שבמאי אומר, תעשי מה שאני אומר, אני אראה לך. חכה, אולי אני יכולה גם להראות לך. אולי נעבוד ביחד. הכפייה היא נוראה. במקצוע הזה בכלל, שהחופש של הדמיון, של היצירה. כן. את יוצרת בן אדם, זה כמו לידה, זה כמו מדף כתוב שחור על גבי לבן, את עושה בן אדם.
זה גם כל כך קבוצתי.
נכון. בקולנוע, עוד יותר, בקולנוע זה כמו לצאת על רפסודה, לעומק הים, כולם מחזיקים יד ביד, וחלילה מישהו מועד, כל הרפסודה עלולה לשבוע.
פשוט להתהפך,
נכון.
כן.
נכון. בתיאטרון אתה יכול לתקן, לעשות טעויות, יש חזרות, וגם שם...
יש תמיד את מחר.
כן, וגם הביחדנס הזה בתיאטרון הוא נהדר, אבל זה לא כמו בקולנוע.
דיברת קצת באמת על העבודה מול בימאים. קודם כל, אני מניחה שהיו קולות שאמרו שגילה מקבל את תפקידים בזכות ינקלה.
בוודאי. כשהוא נכנס להבימה, בהארץ, ציפי שוחט כתבה מאמר בעלה של השחקנית, שהיה שם משפט נוראי, שאולי בקולנוע היא בסדר, אבל בתיאטרון, כאילו, את יודעת, אני שחקנית מגיל, ביום הולדת ה-17 שלי, עליתי על הבמה בפעם הראשונה, בהבימה. נכשלתי, והצלחתי, ונפלתי, ועליתי, ושיחקתי כל כך הרבה תפקידי כלום, יפה וכלום, טיפשה וכלום, פה ושם איזה תפקיד, והמלחמה שלי הייתה שיבינו שיש להם עסק עם מישהי שרוצה להוכיח שהיא שווה משהו, שהיא יכולה, תנסו אותי. שאמרתי לקראת כנרת, כנרת של אלתרמן, בקאמרי, תבחנו אותי. הייתי רואה את השחקניות מכל הארץ עולות להשמה לבחינות בקאמרי, לתפקיד טניה. אני בתיאטרון. אמרתי, תבחנו אותי. 7 פעמים נבחנתי בשביל התפקיד הזה. וכשאמר לי פלוטקין שהתפקיד הוא שלי, אני כמעט התעלפתי. אני, כן. עד שבא במאי זר, בשם סם בייסקוב מדנמרק, ואמר, אני רוצה אותה לגלילאו. אז אמרו, לא, לא, שיש צו שיין. יותר מדי יפה. אבל הוא ראה אותי בסצנה מכנרת כנרת על הבמה, כשהביא אותו משדה התעופה, ואומר, אני רוצה אותה.
ואת אומרת, זה הכל בזכות עצמך.
כן.
ואיך זה להיות אישה בתיאטרון, אז לעומת היום למשל?
כן.
הנשים בתיאטרון נדרשות בעינייך עדיין להוכיח את עצמן יותר, על מנת לקבל יחס רציני?
אני חושבת, תודה לאל, לא. תודה לאל, את המשוכה הזאת עברנו. אם את כישרונית באמת, והכישרון הוא רק חלק בכל הקומפלקס הזה שנקרא שחקנית, אם את מוכנה לעבוד, לשעבד את עצמך ברצינות, זה בסדר. אם את רוצה להיות כמו גיל אלמגור בפרסומות, את מבינה?
היום יש אפשרות, את יודעת, להתפרסם ברשתות החברתיות ובאינסטגרם ובטיק טוק ובטלוויזיה וכולי. אז השאלה אם באמת העולם המשחק עצמו משתנה או התיאטרון משתנה בגלל הדבר הזה.
תראי, אני חושבת גם שלא עניתי לך עד הסוף, תכף, לגבי השאלה אם היה לי קשה כשהגמון היה. אמרו כל הזמן, ינקה לא עושה לה את העבודה. ועוד לפני שהוא ניהל את הבימה, אני לא אשכח שאיזה יום יצאה ביקורת על סרט שעשיתי, יוצאת מן הכלל, ועל הצגה שעשיתי. וישבו בקפה בתל אביב, הברנג'ה מה שנקרא, וקראו את הביקורות, והייתה שחקנית מאוד מוכרת, ואמרה, טוב, מו, הגמון עושה לה את העבודה. ואז, אלוהים הוא גם במאי, כשהוא רוצה. חציתי במעבר חצייה, מי עובר לקבוצתי? שחקנית הזאת. וגילו שמה נשמע. אמרתי, טוב, הכל בסדר. מה שלום ינקלה? אמר, אוי, אל תשאלי. הוא עייף, הוא מאבד את הקול שלו. אמרתי, מה קרה? אמרתי, את מתארת לעצמך. הוא יושב במשרד שעות, רץ הביתה להתקלח, להתלבש, רץ לתיאטרון, עולה על הבמה במקומי, עושה את העבודה שלי. השארתי אותה ככה, בכביש. אבל אז, כל זה, זה כאילו מצחיק. אז פיתחתי אור קשה, כי אי אפשר
אור
לי.
של פיל.
אור של פיל. כן? אז יגידו. אבל אני יודעת איפה שאני עומדת. אני יודעת שלא לקחתי יום אחד את המקצוע הזה כמובן מאליו. אני השקעתי במפעל הזה שקוראים לו גילה. זה המפעל בתנועה, בכל. אני אישה קטנה. קטנת קומה, ויכולתי להישאר עם כל מצפצף, ולשחק את כל המתוקות וכלום, ואת כל הנחמדות וכלום. אני רציתי להיות מסוגלת, למרות זה שאני כל כך קטנה, שיהיה לי קול, שתהיה לי אפשרות לעבוד עם הגוף שלי עד היום.
הקול הזה הפך להיות סימן הכר.
נכון, והקול הזה השגתי אותו בכסף מלא. כשלמדתי בניו יורק, אותה הגל מורתי, הדגולה שהייתה שחקנית ענקית, היא עשתה את מי מפחד מווירג'יניה וולף על הבמה בברודווי, והיא ניהלה את בית הספר HB סטודיו, ואני למדתי אצלה, והיא אמרה לי יום אחד, מה את עושה פה? בואי איתי לסוכנת שלי. אמרתי לה, לא, אני באתי רק ללמוד, ואני חוזרת לשם. אז היא אומרת, אוי גילה, you're so stupid. אמרתי, I know. אז היא אומרת לי, בואי, חבל על הזמן, והכסף. אמרתי לה, את רוצה לעזור לי? אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה בלט קלאסי. אני רוצה יד. אני רוצה פוסטור. אני רוצה לעמוד. עמידה. כי אני באתי מכפר נוער חקלאי. לא ידעתי ללבוש סמלה. עליתי בלילה ה-12, סמלה של נסיכה אוליביה, עם קטר ובלונדינית, והקהל היה עושה, יא, מה יא? יפה וכלום.
רצית לדעת להרגיש בפנים.
רציתי וידרחתי לעצמי על הסמלה. אמרתי, אותה, תצילי אותי. היא אמרה לי, מה אני יכולה לעשות בשבילך? אמרתי, בלט קלאסי. אז אמרתי, וואט? אמרתי, כולם מסתכלים עלייך, אותה, אנחנו בבית קפה. אז הסברתי לה למה. ואז היא צלצלה לבית ספר לבלט, וכשבאתי לבית ספר לבלט, וגם לא ידעתי אנגלית שבאתי לניו יורק. נדה, כלום, היו לי כרטיסים, my husband's name is telephone number. כן, 6 שבועות לא דיברתי. ואז באתי לבית הספר הזה לבלט, ואני רואה שתי המזכירות, אני אומרת, היי, I'm גילה אלמגור, מיס, אותה האגן, אז אחת עושה לשנייה ככה, על המצח, כאילו, או המטורפת הגיעה, זאת שאותה הזהירה אותנו מפניה. אבל למדתי מהילדות האלה בנות 6, והן צחקו ממני, והם אמרו, why are you here? ואמרתי, you know, I play a relevé, you shut up! וכשלמדתי, והופעתי איתן בסוף השנה, הייתי מלכת הפרחים.
מדהים.
כן.
רגע, אבל מה עם הכל?
או, אז אמרתי לאותה, זה כבר השגתי, הלאה. עכשיו אני רוצה שתעזרי לי, אני שונאת את הקול שלי. גילה, you're crazy, what's wrong about your voice? ואז אמרתי לה, תשמעי, אני אישה קטנה. אני רוצה לשחק תפקידים גדולים, אני רוצה לשחק טרגדיה יוונית, אני רוצה לשחק תפקידים כאלה, של נשים גדולות, עם כתפיים גדולות. אמרה, את צודקת. והיא שלחה אותי, למומחה לקולות נמוכים, יש דבר כזה בניו יורק, הוא היה בצוות המקורי של פורי ובס, ענק אפרו-אמריקאי, זה עלה לי משקנתה. כל שיעור ב-63, $100.
יאללה.
ואחר כך הוא הוריד לי ל-$80, ותמיד הוא אמר, at the end of the day you will get the voice that you deserve, והקול הזה המחוספס, הנמוך, זה פועל יוצא של השקעה, והרבה עבודה בבית, הרבה שיעורים. עד היום אני לא אעלה על הבמה בלי שאני אסתגר בשירותים, ואני אחמם את הכל אחרי שכבר חיממתי אותו בבית, ואני אעשה את כל ה... כל החימום הזה הוא כמו ספורטאי שמחמם את... נכון.
טוב, בתור מי שזה הקול שלה, יש פה איזה אחדות של נשים בעלות קול נמוך. אמרת. שאמרת גם לאותה, אני באתי ללמוד ולחזור לשם.
נכון.
וזה בדיוק הזמן לעשות הפסקה.
כן.
לשיר הראשון שבחרת,
כן.
שהוא אין לי ארץ אחרת.
נכון.
להזכיר לה, להשאיר כאן באוזניה עד ש... תפקח את עיניה.
באמת דיברת על הקטע הזה של, של הרצון הזה לחזור לפה.
בטח.
אז מה, שנדבר עכשיו קצת על מה שקורה? אנחנו מקליטות במהלך הימים הסוערים האלה, התוכנית הזאת תשודר עוד שבוע או שבועיים, ואני מניחה שהמצב הפוליטי בישראל לא ישתנה בהרבה.
הלוואי וישתנה לטובה. אני, תאמיני לי, אני אדם חילוני, יחד עם זה אני אדם מאמין, ואני מאז שיאנקה לחלה, אני קוראת פרק תהילים כל יום.
באמת?
כן, ובתוך התיק שלי, אם לא הספקתי, יש ספר תהילים קטן, כי אני מתפללת שיקרה משהו, החוקים הדרקוניים האלה, והחשיבה הנוראה הזאת, יעברו מן הארץ, זאת הארץ הטובה, הארץ שכל כך הרבה דם נשפע, פחבה, אנחנו בגלי צהל, חיילים, צעירים, אבא שלי, שלא זכיתי להחזיק את ידו, שלא הביט לי בעיניים רגע אחד בחיים, הוא נפל פה, הוא נרצח פה על ידי צלף ערבי.
כי הוא שירת במשטרה הבריטית.
כן, כמומחה לשפות. גאון הוא היה, מסתבר. מה זה? זה אסור לתת לדבר הזה שזה יקרה. אז אני יוצאת מנקודת הנחה כל כך אופטימית, וההפגנות האלה, שיש בהן כל כך הרבה כוח ותקווה, כי השילוב של אנשים מבוגרים וצעירים שאומרים, לא ניתן, לא ניתן.
את משתתפת במחאות?
לא, אני מהבית, כי אני לא יכולה, אני בקבוצת סיכון, היו לי שתי קורונות, והשנייה הייתה קטלנית, קשה מאוד. אסור לי להיות עם הרבה אנשים. זה אולי הפעם הראשונה שיש מאבק פוליטי, שאני לא על הבמה, ואני לא... אמרתי לך שאני לא יוצאת מהבית, ועכשיו היו לי כמה ימי חופש, ולראות את ההפגנות האלה, זה אולי רגע של נחמה, של ריפוי, משהו טוב, את יודעת? ואז באה מכה עם חיים טופול, ידידי, זה רכבת הרים החיים פה.
כן. היה דיון ציבורי די משמעותי לגבי המקום של אומנים, שחקנים, זמרים, כן. עד כמה הם צריכים להתבטא, כן. האם הם צריכים לעמוד על הבמות, והיו כאלה שאפילו חטפו בקרב כן. הבייס שלהם, שהם לא מדברים. כן. מה את חושבת על המקום של אומן להביע את עמדתו בנושאים פוליטיים שהם כן. לא האומנות שלו?
תראי, אם תעקבי אחרי הרזומה שלי, אני אף פעם לא סתמתי את הפה, כשהיה מדובר במשהו שאני מאמינה בו.
נגד אבל את מצפה ככה שיעשו גם אחרים?
אני לא מצפה מאף אחד. אני יודעת איך אני רוצה להביט בראי ולראות את פניי. אני צריכה לדעת מי אני, ושאני לא בוגדת במצפון שלי, ושאני עושה ואומרת את מה שאני מאמינה בו. אני לא יכולה להגיד למישהו, קום ודבר. כשאומר מישהו שיש לו ילדים ואישה, והוא צריך לפרנס ומפחד, מי אני שאני אגיד לו, אז תוותר על הפחדים, ותיקח את החיים האלה ברבון מוגבל, כי ירדפו אותך ולא יהיה לחם. אבל אני כל כך מעריכה אנשים שקמים בבוקר ואומרים, אז הפופולריות שלי לא תהיה במיטבה. אז אני מעמיד את זה למבחן. את יודעת, אני כבר, מה לא עשו לי? שיימינג, הכל, תכף, גם זה, מה היא עוד חיה? הזקנה הזאת עוד לא מתה, תהרגו אותה כבר. והיה גם מי ששלח אותי להיפרד מהכל, כי הכדור שעומד להרוג אותי בקנה.
איומים.
ולא התייחסתי לזה, עד שהנכדה שלי אמרה לי, סבתא, למשטרה עכשיו.
והלכת.
והלכתי עם הנכדה שלי, ואמרו לי במשטרה, את היססתם לבוא? זה איום ברצח. ובאו הביתה, ולימדו אותי איך להתגונן, ואיך כפתור
מצוקה.
כפתור מצוקה, לא סיעודי.
כן, כן, ברור.
כפתור מצוקה.
אם בא איום על חייך.
כן, ואיזה מכונית נראית חשודה, איזה מכונית לא. ואיך להיכנס למונית.
מתי זה היה? אחרי מה? אחרי מה אמרת?
אחרי מה זה היה? אני אפילו לא זוכרת מה זה היה. אבל זה התחיל מזה שגם סיימתי הצגה בהבימה ומתלבשת, ואני אומרת, או, טוב, אז מהמלבישה, אבל את לא הולכת הביתה. ואז הן מסתכלות אחת על השנייה, מסתבר שהגיעה אישה אל הטלפנית בכניסת אומנים, ושאלה אם זאת הצגה עם גילה על מגור, אז אמרו לה כן, אז אמרו, ומתי הצגה, היא אמרה מתי הצגה נגמרת, אז אמרו לה, אז שהיא תדע שכשהיא תצא, זה הסוף שלה. והטלפנית לא אמרה, רק מישהו שישב על ידה, שם על יד הזה, אמר את זה למלבישה. ואני לא ידעתי מה לעשות, ויש לי ידיד שהוא קצין גבוה במשטרה, צלצלתי אליו, ואומר, את לא זזה, יכולה לבוא עם התוכניה של ההצגה, ולגמור אותך בזה הרגע.
איך זה הסתיים?
בניידת לקחה אותי, הגשתי תלונה במשטרה, ושמרו עליי, תראי, היום הרוב מאחוריי, יחד עם זה אני יודעת שהכל יכול לקרות, הדברים הקשים עוד לא פסו. מחיי.
אגב, את רואה הבדל בין להתבטא מול קהל שרכש כרטיסים כדי לראות מופע, למשל בהשת החוויה אחרי פתאום שיקום אחד השחקנים או את ותגידו מה אתם חושבים, לבין להתבטא בתקשורת או בראיון
או בהפגנה.
או בהפגנה או ברשת חברתית. יש הבדל בעינייך?
תראה, יש הבדל מהותי. יש חוזה בלתי כתוב בין מי שרוכש כרטיס ובינינו השחקנים. אני מחויבת לעשות את ההצגה as is, כמו שהיא. אני לא יכולה, אלא אם כן יש הצגות כמו ציפורלה שמאלתרים ועל הכיפק. אבל בהצגה, קהל בא לראות את המחזה הזה עם השחקנים האלה, ואני חלק מההצגה הזאת. אני לא אעשה דבר כזה. אני לא אעלה בדעתי שאני יכולה לנצל את הבמה להשקפת העולם שלי. אבל, יחד עם זה, אני לא אעשה מחזה שהוא בניגוד להשקפת עולמי. אבל, מחוץ לתיאטרון, it's a free country. מותר.
דיברת קודם על התיאטרון נטו.
כן.
גם הוא בעצם מוסד שנוסד בידי ינקלה, ואת נכנסת לנעליים שלו, ועכשיו את מנהלת את המפעל היפה הזה.
ינקלה היה שלב שהוא היה כבר חולה, אבל תודה לאל, הראש עבד. והיה מפגש אצלנו בבית עם יגאל עזרתי, המנהל של תיאטרון יפו, ועוד כמה חברים שקשורים לתיאטרון נטו, ורגע לפני שהמפגש הזה הסתיים, הוא ביקש להכניס משפט להסכם, שיקרה מה שיקרה, הוא מבקש שרעייתי גילה אלמגור תמשיך את המפעל הזה, ואני רואה בזה חלק מהצוואה שלו, וזה לא פשוט להיכנס לנעליים של אגמון. אני נכנסתי כבר לדבר מובנה ומשומן היטב. יש איזה עבודה של שיתוף פעולה בין הקבוצה הזאת, שמעון ממרן, דניאלה מיכאלי, ויש מפיקה, גלית ברסקי, מפיקת על, ויגאל עזרתי כמובן, כך שאני הרגשתי לא רק מחויבת, אלא גם שזה... אני זוכה פה במשהו, וזה כבר השנה השנייה שאני עומדת בראש הפסטיבל, וזה מפעל נהדר. הנה, עוד מעט
באפריל.
באפריל, הפסטיבל ה-32 יצא לדרך, וזה פסטיבל שהשחקן עומד במרכזו, כמעט בלי תפאורה. רק שחקן, תיאטרון נטו.
זה עדיין מושך קהל?
כן. כן, ואני באמת, מפה אני מבקשת, בואו לפסטיבל הזה ביפו, כי הוא באמת יחיד ומיוחד.
ובואי נעשה עוד הפסקה לשיר הבא שבחרת, לו יהי.
זה שיר של נעמי שמר, הגאונה והחד פעמית. היא כתבה אותו בעקבות Let It Be של הביטלס.
כן, בהשראת.
בהשראת, אבל יצא לה משהו כי הייתה מלחמת יום כיפור.
כן.
ויצא לה איזה משהו שהוא בעצם תפילה בעיניי. כל מילה שם מגרדת לי את הסורטת אותי מאוד.
שנבקש לו יהי ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד כל שנבקש לו יהי מקול הנות אני שומע כל שופר וכל תופים כל שנבקש לו יהי לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי כל שנבקש לו יהי לו יהי שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי בתוך שכונה קטנה מוצלת בית קט עם גג אדום כל שנבקש לו יהי זה סוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו ואם פתאום יזרח מאופל על ראשינו אור כוכב כל שנבקש לו יהי אז תן שלווה ותן גם כוח לכל אלה שנוהב כל שנבקש לו יהי לו יהי שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי ביקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי, לו יהי. נבקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי.
מקסים.
כן.
ומרגש.
מרגש עד מאוד, כן.
תגידי, את בת 83.
עוד מעט 84.
עוד מעט 84. עוד מצפה לתפקידים נוספים?
כן, כן. כל זמן מוח עובד, לא רק לגבי זיכרון, זיכרון היום זה גם אפשר עם עזרה לעזור לזיכרון, לא זאת הבעיה. איך אמרה זרי החריפאי, הקהל בא לראות אותי משחקת ולא לראות אותי שומעת. השתמשה באוזנייה וזה בסדר. כשאני מדברת על המוח, זה כדי להבין היכולת ליצור ממילים כתובות בן אדם, וזה צריך הרבה כוח, גם נפשי וגם קוגניטיבי. וכל זמן שאני יכולה לעמוד על הרגליים, אני רוצה.
יש?
תפקידים?
כן.
אני מאמינה שיש, רק צריך לרצות.
לא, כי אני אומרת, יש, בואי, החברה שלנו היא לא החברה הכי מחבקת לגיל השלישי, בהמון תחומים.
נכון.
ואני תוהה עם באומנות.
העובדה שאני מדברת איתך ואני היום מחוץ להבימה, שזה היה בית שלי לאורך שנים. ואני עכשיו משחקת בתיאטרון העברי, במחזה שנקרא ברלין, של אילן חצור, תפקיד ראשי. אני נכנסת לבמה, הקהל מקבל אותי, אני יוצאת מהבמה והקהל מקבל אותי, וזו הצגה שמצליחה מאוד. אני בטוחה שיש תפקידים, ויש מנהלי תיאטרון שהם בקשר איתי. אני מאוד מקווה שאני עוד אזכה לנשק את הבמה. כן, כמו שאני עושה. זו סיבת חיי הטובה ביותר, העבודה הזאת. הייתי רוצה עוד להספיק לעשות סרט חשוב. ויותר מתפקיד, חשוב לי לעבוד עם במאי. גם בתיאטרון, יש במאים נפלאים שעוד לא עבדתי איתם. ויש גם בקולנוע היום כוחות יצירה חדשים, ואני עוקבת, ואני מקנה מאוד.
ואת פונה אליהם?
כן, אף פעם לא התביישתי. לפנות, גם כשלא הייתה לי עבודה שש שנים, והטלפון שלי נדם, צלצלתי לכל מי שיכולתי. אני מחפשת עבודה, אוי גילוש, אמרתי, don't גילוש מי, אני צריכה עבודה. ושש שנים לא עבדתי. אבל הנה, גם שרדתי את זה.
כמעט בכל רעיון, ובכל שיחה איתך ככה, שהיא לא ספציפית על אירוע תרבותי ספציפי, עולה כמובן הנושא של הילדות שלך הלא פשוטה, ושנחשפנו כולנו, אני כילדה, לספר
הקיץ
של אביה, ועץ אדום עם תפוס, ולילדות שלך בצילה של אם
פגועת
נפש, ומאוד מאוד לא פשוטה, אבל דווקא אני רוצה לשאול אותך, לא על הסיפור עצמו, אלא ממרחק של כל כך הרבה שנים, עד כמה זה שם?
זה לא עובר. זה לא עובר. תראי, הטעות הזאת שהוא שם למעלה עשה איתי, כך לא מביאים ילד לעולם. זה לא בסדר. גם אגמון נולד אחרי מות אביו. שישה שבועות לפני שהוא נולד, אביו נפטר בפולין. אמא שלי קרא לזה שידוך מאלוהים, שידוך מהבטן, יתומים מהבטן.
ממש.
אז זה, הוא סידר משהו טוב, תיקון. אבל הטעות הזאת, לבוא לעולם יתום, אין לזה מילה אחרת. וההבדל בין ינקלה וביני, אמא שלו, שהייתה פנטרה, כמה שהיה קשה, והיא עלתה עם שלושה ילדים לארץ, והיא עבדה בפרך, אבל היא כל הזמן סיפרה איזה אבא היה לו, כי שני אחי ואחותו עוד זכו, הוא לא זכה. אמא שלי מחכה, היא לא הייתה מוכנה לדבר עליו. אני הייתי בטוחה שאבא שלי היה נאצי. כי גיליתי שהוא היה גרמני. את יודעת מה זה? אחרי השואה, לחשוב שהיה לי אבא שלא מדברים עליו?
ולא, בגלל זה היא לא דיברה עליו. היא פשוט מחקה אותו מהזיכרון שלה.
היא גם לא חיבקה, היא לא נגעה. כי כנראה משהו בין הקבוביות האור שלי הרתיע אותה. אני לוקחת יד, אני שמה על הראש, היד נושרת. אני לוקחת, אני אומרת, אם מחבקי אותי, אז אומרת לי אחר כך. זה, את, וזה לא שהיא רעה, זה משהו נפשי. ואני לא יכולה לבוא אליה בטענות. אני אף פעם לא כעסתי על אמא שלי. כמובן שזה חשבון שהוא לא פתור ולא גמור. אבל לא יכולתי. את יודעת, בסופו של דבר, אני יודעת שהייתה לי אמא נדירה, ש... אם יש לי תיק עם ערכים, זה רק ממנה. רק ממנה. עם העברית המשובשת, עם העוני, עם כל מה שהיא אמרה לי בחיים, אוי ואבוי, תכאב לך כתף, אני יושבת פה ורואה מה את עושה, משהו בשביל מישהו, ושלא יהיה יום שלא תעשי משהו בשביל מישהו. ולהכיל את הציפורים, וככה לא אוכלים, ואם יבוא אני ויכנס בדלת, כל מיני דברים... היא הייתה מדהימה, אבל זה לא פשוט לילדה קטנה להיות אמא של אמא שלה. את יודעת, אני מספרת שאני לימדתי את אמא שלי לחצות את הכביש. עוד לא היו רמזורים, והכביש הראשי בפתח תקווה, שטמפר, כל המסעיות, כן. הכל, וזה היה קרוב לבית שלנו. ואני זוכרת, היא פחדה לצאת מהבית שידרסו אותה. אני זוכרת שהלבשתי אותה יפה, אבל אחר כך שראיתי שאנשים מסתכלים, אמרתי חבל שלא הלבשתי אותה עם החולצה עם הנקודות, כי אנשים הסתכלו. מרחתי ליפסיק ולקחתי אותה לכביש הראשי, ועצרתי מכוניות משני הצדדים. ילדה קטנה, אני לא יודעת אם הייתי בת 9 או בת 8, או אולי קרוב ל-10, והמכוניות עצרו, והעברתי אותה כמו כלב נחייה, פעם אחת, 7 פעמים, ופתאום אני רואה שאנשים עומדים, ואף אחד לא זז, ואני חושבת, למה היא לא עם החולצה, עם הנקודות הלבנות, שהיא תהיה יותר יפה, אבל, אתם אומרים, I murdered my mother, אני באמת הייתי אמא שלי, אמא שלי, ולא נתתי לאף אחד לפגוע בה, ולא נתתי לאף אחד להעליב אותה, ולא נתתי לאף אחד שיתקרב אליה עם מחשבות לא טובות. אבל יחד עם זה, מהבית שלנו הגיעו הצעקות, מהבית שלנו שוברים צלחות, מהבית זה התחיל מצריף, ושדופקים על ה... אבל את רואה, אין לי כעס. הייתי ילדה כועסת. וצמחתי להיות נערה כועסת, ואישה כועסת. הכעס היה בילט אין, ויאנקלה אגמון לימד אותי לספור עד 10. קצת לרסן את הכעס. קצת, הוא אמר לי, כעס זה מחלה ממארת עם גרורות. תשמרי על עצמך.
והצלחת לפוגג את הכעס.
לאט לאט, זה לקח לי הרבה שנים. גם היום אני יכולה פתאום... בלי שליטה, לאבד שליטה. מזה אני תמיד פוחדת.
בגלל שזה מזכיר לך?
בטח. אמרתי, או, הנה אמא שלי. הנה האמא הזאת בתוכי, שאני אצרח, שאני אאבד שליטה, וזה קורה לי. אני הייתי, יש לי גינה, אני בעצם הייתי צריכה להיות גננית, לא הייתי לא שחקנית. ושמרתי עציצי חרס ריקים, כדי שאני אוכל לעלות ולשבור אותם, במקום לצרוח. והיום כבר יש הציצים כאלה מפלסטיק.
מפלסטיק, כן.
ואין לי מה לשבור.
טוב, אז אין ברירה.
אז אין ברירה, כן. אבל לפעמים צועק לי ממש. גם בימים האלה אני רוצה כל כך לצעוק.
כן, אז הנה, לא צעקת, אבל אמרת.
כן.
מהצריף שם בפתח תקווה, לבמות הגדולות ביותר פה בארץ, אז בכל זאת סיפור הצלחה ישראלי.
כן, כן. תראי, מהמקום שאני באה, לא העניין של הצריף, אלא החלומות שלי היו כל כך קטנים, מזערים. חלמתי לבוא למקום הזה, לשכונה הזאת, כאורחת. ראיתי את עצמי באה עם מזוודה, שהשכנים אומרים, אוי, הנה גילה באה. זה היה חלום. והיו לי כאלה... חלומות שאני בתוך גנים של פרחים, ושאני, מי חשב בכלל על תיאטרון? בגיל 14 רק ראיתי הצגה, כי זה לא כמו שהיום יש יום תיאטרון ארוך.
כן.
שיזם.
ילדים נחשפים.
ינקלה אגמון, כן, ההמצאה שלו הנהדרת. אבל את יודעת, בן אדם עושה תוכניות, ואלוהים משבש לו לטובה ולרעה.
כן, והגשמת הרבה בסופו של דבר.
כן, בהחלט, כן, גם בניתי משפחה. זה הכי חשוב. כבר לא האמנתי שתהיה לי משפחה.
איזה סבתא את?
אחרת. לא קוצ'ימוצ'י ולא פוצ'ימוצ'י, אבל אני חושבת שאני בסדר. לא יותר מזה, אבל בסדר. אני רוצה שהנכדים שלי יהיו גאים בי, ואני רוצה שהגר תהיה גאה באמא שלה, כי אני יודעת כמה היא גאה באבא שלה, ושהחינוך והערכים שקיבלו בבית אצלנו, שהם ישמרו על זה.
אוקיי, הגענו לסוף התוכנית.
וואו.
ניפרד לצלילי השיר עד יום שבחרת מבוסטן ספרדי.
כן.
ותודה רבה לך, קלת פרס ישראל לקולנוע, שחקנית גילה אלמגור אגמון.
תודה.
ותודה למפיקה שלנו מאיה יהלום, לסיוון ברהום וגלעד בלום, הטכנאים. אני נורית קנטי, שבת שלום.
תודה רבה, תודה גדולה.
Cuando te parió y te quitó al mundo corazón ella no te dio para amar segundo corazón ella no te dio para amar me la amargates tú adiós adiós querida no quiero la vida me la amargates tú otro amor bajaba otras puertas a esperar otro ardor que para mí sos muerta a esperar otro ardor que para mí sos muerta querida no quiero la vida me la amargates tú adiós adiós querida no quiero la vida me la amargates tú me la amargates tú me la amargates tú בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו אולי כוכב נגוז מבד לחלון פתוח אולי צרצר נשמע הרחק
אך אפילו השעון לא מתקתק בלילות הקיץ החמים שום דבר אינו קורה אולי צצר
חברים, כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשבילכם. עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חצייה. גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש. לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו.
כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. עם הרלב"ד.
כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם אלה לי.
הייתה תקופה מאוד לא פשוטה. מגיעים הביתה, בוכים, נרימים ראש ובוכים לישון. צריכה להגיד תודה להורים שלי שהיו שם כל התקופה הזאת.
מסע עם יורם סוויסה. הבוקר ב-10, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צהל. מיד אחרי החדשות.